לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט השבועי בנושא סרטים וגם קצת היסטוריה. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו בשבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט רצח כתוב היטב התעורר איש מת. הביקורת החלק השניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגניטים C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. יש לנו דף פייסבוק, ואפשר להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן, מה שלומך?
ואינסטגרם גם, אתה שוכח כל פעם את האינסטגרם.
כן, פייסבוק, אינסטגרם, אותו דבר, לא?
מטה, יש לנו מטה.
מה שלומך? בסדר, הכל טוב, יופי. הגיע חורף, גם פעם קודמת אמרנו את זה, יש לי אימייל לקרוא.
או, מגניב, אני אוהב אימיילים.
כותב לנו ירדן ססון.
כתב לנו פעם.
נכון, מאזין ותיק. היי צחי ואורן. זה כבר, זה לא הוא היה, זה היה
אחד אחד. עידן אתה כל הזמן, כן.
בכל שנה אני מסתכל על ספוטיפיי שלי ורואה אתכם במקום הראשון. השנה משהו השתנה, הגעתם למקום השני. האמת שהיה לי הרבה פרקים של פודקאסט אחר ששמעתי בדיעבד. פעם בשבועיים לא הספיק כדי לעקוף את זה, אולי הגיע הזמן לפעם בשבוע.
עוד מישהו אמר לי את זה דרך אגב.
אני חושב שהוא אומר לנו בעדינות, אני רוצה יותר. בכל מקרה, הזדמנות עבורי להודות לכם בכל שנה, כיף להזין לכם, ירדן, תודה רבה, ירדן, איזה כיף, הסתכלתי, תקשיב, פודקאסט רצח זה לא פודקאסט כזה, כתוב. לא שמעתי אותו אף פעם, אבל בסדר, אוקיי. כאילו, מאי גזית ושי מגל הם לא משהו, אני מכיר אותם וזה לא... כן.
אני לא מלכלך על היריבים.
הם לא יריבים, זה בכלל לא רמה, אנחנו הרבה יותר טובים.
אמרת על פודקאסט רצח, זה פודקאסט לא כזה טוב או לא כתוב טוב, מה אמרת?
לא כתוב.
לא כתוב היטב.
תקשיב, לפני שבועיים הפלת פה את הפצצה שעכשיו מופיעה בעיתונים בכל מקום, כולם כבר שמעו על זה שנטפליקס קונה את...
זה כבר חוק חדשות קולנוע, זה חדשות חדשות.
בדיוק, אז כן זה קורה, אבל זה יקרה לאט, כלומר זה לא יקרה בעוד שבועיים, זה ייקח הרבה זמן, רגולציה וזה, כן.
כן, יש עכשיו גם כבר... כל מיני פרשנויות כמובן, כי זה כן. חדשה חדשה, מייק. זה 82.7 מיליארד.
עכשיו, כמה?
82.7 כן, מיליארד, כן. נטפליקס משלמת לוורנר. יש עכשיו כבר דיבורים על זה שיש, היה הרי כבר מראש אמרו שמעריכים שהרגולציה תעשה בעיות, והיום כבר היה אישור רשמי של מישהו בממשל של טראמפ, שאמר שיש הרבה יותר סיכוי שנטפליקס ישלמו את הכנס על זה שהעסקה לא קורית, מאשר שהיא כן תקרה.
וואלה.
והפרשנות, הפרשנות היא שהרי מתחרה איתם פארמונט.
אוקיי.
פארמונט אמרנו כבר של משפחת אליסון, המיליארדרים, חברים של טראמפ. אז התיאוריית קונספירציה שהוא רוצה שהם יקנו, הרגולציה לא תאשר איכשהו, ובסוף פארמונט יגיעו. נראה, נראה. אבל כן, תהליך שיקרה, ייקח כמה שנים, לא יודע כמה שנים, אבל בוודאי כמה וכמה חודשים, וגם יש להם התחייבויות חוזיות שאי אפשר להתחמק מהם שיקחו כמה שנים.
כן.
ההבטחות לסרטים, לסדרות, לערוצי טלוויזיה, כאילו זה ייקח כמה שנים עד שאתה יודע, זה יהיה קליר קאט נטפליקס אונלי, אבל כן, אירוע אירוע.
תראה, יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, לפני בטח שנתיים אמרתי שישארו שלושה. אמרתי נטפליקס, דיסני ואפל. אולי גם אמזון, אבל נראה, וזה קורה לאט לאט, מה לעשות, אלה שלושת הגדולים, ובסוף הם יבלעו את כל הקטנים, וזה קורה, הולו נבלעה, ומה עוד היה?
הולו בדיסני, כן.
כן, ופיקוק, וכל הקטנים לאט לאט נבלעים.
פיקוק לא נבלע, אבל כן,
זה יקרה.
פארמונט.
אז זה הדבר ראשון. דבר השני, ניסיתי לחשוב מה מפריע לי בעולם הקולנוע. שני דברים. אחד, שכל מה שיש לנו לראות זה המשכונים, ופרנצ'ייז, ובסוף יש מעט מאוד דברים חדשים, והדבר השני זה שהכיסאות בעולם הקולנוע שבורים ולא מתקנים אותם.
יש ירידה, קראתי, אפרופו זה, קראתי שמאז הקורונה הקולנוע לא התאושש, ממוצע של 1.3 מיליארד כרטיסים בשנה שנמכרים בארצות הברית, ירדנו ל-800 מיליון. כלומר, יש ירידה משמעותית, תחשוב,
לא מתקנים את המושבים.
יש סיבה.
כן.
יש סיבה.
ואני חושב שהקנייה של HBO לידי נטפליקס לא תורמת לזה, אם כבר היא כנראה מחריבה את המצב. אנחנו נראה יותר סרטי נטפליקס. פחות סרטי וורנר, יותר סרטי נטפליקס, ולכן לא יתקנו את הכיסאות בקולנוע. זה מה שלי יש
להגיד. שאחד הדברים משמעותיים זה HBO באמת, אתה יודע. כן, כן. HBO של וורנר שעוברת לנטפליקס עוד... אולי ערוץ טלוויזיה, אתה יודע, אם היית שואל אותך, מה הרשת סטרימינג הגבוהה ביותר, היית אומר לי, נטפליקס, אני שואל אותך, הכי טובה, היית אומר לי אולי HBO, נכון? אז עכשיו הם ביחד, אבל שמה, כל הפרנצ'ייז, DC, כמו שמרוול דיסני, אז DC עכשיו זה, דיברנו על פעם שעברה, הארי פוטר, משחקי הכס, MGM, טרנר אנטרטיימנט, ניו ליין, חולית, חולית שלוש כבר יהיה כנראה בעלות נטפליקס, זאת אומרת, תורף, מטריקס.
כן, בגלל זה נולן עבר, עזב את וורנר, בגלל כן, השטויות שלו.
כן, כן.
גמרת לראות את טאסק?
כן, בוודאי, ודיברנו על זה גם.
כן, גם, כן, כן. לא זוכר כן. אם דיברנו אחרי שגמרת. דיברנו. סדרה של HBO, שהייתה סדרה ממש טובה. כאילו, אני סיימה בקרשצ'נדו חזק. טוב, אנחנו...
כן, אתה זוכר שהם גם באיזה שלב, הם, אחרי שסטרימינג שלהם, שינו את השם של להיות מקס.
HBO, כן, מקס, ועכשיו
HBO. ואחרי הם חברו ל-HBO, כי זה מותג, HBO, זה הטלוויזיה האיכותית. כן, זה אירוע, ונשמע ממנו עוד הרבה, ובוא נראה איך הוא יגמר.
זה ייקח זמן, זה לא לוקח שבועיים, כן.
כן, אבל שמעתי שהערכות הן שבטווח קצר, נגיד שנה, שנתיים קרובות, כמעט לא ישפעה, כולל זה ש-HBO Max יעלה בישראל כערוץ טלוויזיה נפרד, במהלך תחילת שנה, סוף שנה, תחילת שנה, ממש בחודשיים הקרובים אומרים, ויהיה שירות סטרימינג נוסף לנטפליקס, במקביל אליו, עד שהם ייבלו, זה ייקח טיפה זמן.
אגב, פרנצ'ייז, ראיתי טריילר לסדרה חדשה שנקראת סטאר טרק אקדמי, משהו כזה.
אוקיי.
שזה כאילו עוד ספינה, עוד פעם ספינת חלל, אבל הפעם עם אקדמי קדץ, כאילו צוערים מהאקדמיה. וראיתי את הטריילר, הקפטנית זה הולי הנטר, ואני מוכרח להגיד לך ש...
לא הפך לך שגלירות.
אני לא חושב שאני אראה את הסדרה הזאת. כאילו, פשוט זה נורא חבל. זה ממש חבל... איזו סדרה טובה, איזו סדרת מדע בדיוני, הארדקור אמיתי.
שגם ממנה כבר, הפכה להיות פרנצ'ייז סינמה.
ופרמאונט צריכים להגיע למצב שבעצם כל הזמן יש איזושהי סדרה של סטאר טרק באוויר.
כן.
זה יכול להיות, מה היה, איזה סדרה עכשיו, סטאר טרק, אוי, אני אפילו לא זוכר, אתה רואה? היו שתיים, אבל...
זה כמו שקרה לפרנצ'ייז מאחרים, כמו שקרה לסטאר וורס, כמו שקרה למרוול באיזה שלב, אתה יודע, שנהיה עוד ועוד ועוד תכנים, וכבר יש לה פתיג.
לא, זה היה נורא. זה היה לראות את הטריילר. לא, זה גם איבד את זה. אתה חושב על הסטאר טרק המקורית, והסטאר טרק The Next Generation. היה שם משהו, הייתה אמירה, היה משהו, וכל מה שנשאר זה כאילו אקשן של להילחם בחייזרים. זה פחות או יותר מה שנשאר מהסדרה הזאת. זה קצת עצוב.
כן, אבל עוד דבר אחרון על המיזוג הזה, זה שלצרכנים זה כנראה לא טוב. לא טוב.
לא יתקנו את הכיסאות.
כן, אבל אתה יודע, פחות תחרות, פחות מחירים, כן, דברים חדשים כמו שאמרת.
פחות סדרות של HBO, צ'רסטרות נטפליקס.
לצרכן זה לא טוב.
יש עוד דברים חדשים?
כן, בטח, בטח.
תיארתי לעצמי.
מה חשבת? בואו נתחיל שנייה, יש לי... יש לי בעיקר תיקונים והשלמות מפעם שעברה.
אנחנו לא טועים.
לא, אנחנו מחדדים. כן. יש תיקונים והשלמות. שאלת אותי פעם שעברה, דיברנו על אוסקר של כבוד של תום קרוז, ושאלת אותי מי בחבורה, אבל לא ידעתי. אז בדקתי, הלכתי ובדקתי. אז יש שתי קטגוריות של אוסקר של כבוד, כאילו אני חילקתי שתי קטגוריות, חילקתי לכאלה שלא זכו מעולם באוסקר רגיל, וקיבלו רק אוסקר של כבוד, כמו תום קרוז. אז איתו, צ'רלי צ'פלין.
מה אתה מדבר?
קרי גרנט, פיטר אוטול, ג'קי צ'אן, אנג'לה לנסברי, דונלד סאטרלנד.
זה אומר משהו ממש רע על האקדמיה.
תשמע.
אם צ'רלי צ'פלין ופיטר אוטול לא קיבלו אוסקרים מעולם, תקשיב, קרי גרנט, וואו. אוקיי.
כן, כן.
חברה טובה להיות בה.
נכון. ויש כאלה שקיבלו אוסקר רגיל וגם אוסקר של כבוד.
למה
כמו...
לעשות דבר כזה? זה כי... כמו לתת לדוקטור...
משל חיים כזה, אתה יודע, נו.
כן, אבל זה כמו לתת לאיזה דוקטור של כבוד.
לא, אני אתן לך דוגמה.
אוקיי.
אני אגיד שמות, אז אני אסביר. וולט דיסני, קיבל גם וגם. פול ניומן, רוברט רדפורד, אבל לדוגמה רוברט רדפורד, דוגמה טובה, הוא קיבל אוסקר על במאי. ועכשיו נו גם אוסקר של כבוד, אתה יודע, על מפעל חיים, כי הוא הרבה יותר מבמאי שעשה סרט אחד טוב. לא יודע, סטנלי קוברי קיבל, אורסון וולס, אקירה קורוסאווה, אינגמר ברגמן, בקיצור, יש כאלה שקיבלו גם וגם, אבל כן, סך הכל חברה טובה, אבל. בשורה התחתונה.
כן.
אז זה השלמה אחת.
אוקיי.
השלמה שנייה, דיברנו על סטרסקי ואץ', ואמרנו, רגע, מי שיחק את אץ', אז דיוויד סול.
נכון. שיחק
את אץ', וסטרסקי בן 82, דיברנו.
אוקיי.
הוא לא בן 90, 82.
אוקיי.
אז זה השלמה שנייה, השלמה שלישית, משהו שאני התבלבלתי ואני צריך לתקן את עצמי, לא, כן, אמרתי, דיברתי על הסדרה ילד חרה,
כן.
ואמרתי שיובל סגל משחק שם דמות של פדופיל, ואפילו לא זיהיתי אותו, זה יובל סגל אחר. זה לא זיהיתי.
מה הפלא?
מסתבר שיש שני שחקנים שקוראים יובל סגל, אחד שחשבתי הוא היותר ידוע, יליד 71, שחק בשמש, מתנה משמיים, קופה ראשית, פלפלים צהובים, פאודה, פרסומות ללאומי קארד עם קרן מור, זה יובל סגל שחשבתי.
גבוה, חתיך, יפה, ויש יובל סגל שני, נמוך, קטן, שמן, שלא זיהית אותו.
בדיוק. אבל הוא שחקן, הוא משחק בקאמרים, בהצגות, הוא מדובב, קולנוע, ועשה גם קצת טלוויזיה, פיג'מות, בשנות ה-80, וכמה דברים פחות ידועים, ובזה. אז זהו, אז יובל סגל, אבל אחר.
אוקיי.
דבר אחרון שרציתי להגיד, זה לא בדיוק חדשה, אבל סתם איזה חידוד שהיה לי מפעם שעברה. חשבתי שעשינו משהו שהוא חצי פאול, אבל לא, אבל רציתי רק לחדד. אני אתחיל בסיפור. אתה יודע, לפעמים אני רואה משחקים של מכבי, ואני, לפעמים אני לא יכול לראות בלייב, כי אני לא נמצא, כי אני בסרט, כי לא יודע מה יש אירוע אחר, ואז אני חוזר הביתה ורואה, בלי לדעת מה התוצאה, ואני רואה את הסרט, את המשחק. עכשיו, אם מישהו נותן לי אפילו רמז, כלומר, נגיד לי, וואי, כדאי לך לראות המשחק? זה כבר ספוילר. כי אם הוא אומר, כדאי לך לראות המשחק, אני כבר יודע שהוא כנראה מכבי ניצחו. אולי אומר לי את זה, אם לא, הפסידו, אתה כבר הורס את המשחק. אז כל רמז קטן הורס, בטח, עכשיו, גם בקולנוע זה נכון. כלומר, אם אתה, תגיד לי שהוא, וואי, בסרט הזה יש טוויסט, חבל הזמן, הרסת לו את הסרט.
כן.
כי הוא יודע לחכות את הטוויסט. אז אני חלטתי את זה פעם שעברה, היה סדרה שאמרת לי שיש טוויסט, אבל אחרי זה ראית הסדרה, אתה מדבר עליה. וזה ממש לא הורס, כי יש שם טוויסט בערך כל פרק, אז זה לא הורס בהקשר הזה. אבל זה היה לי בראש, והיה עוד סדרה, סרט שדיברנו עליו פעם שעברה, שיש טוויסט ולא אמרנו שיש טוויסט, שזה גם טוב, אז אנחנו, אז לא עשינו את הפאול, אבל רק רציתי לחדד, שלהגיד שיש טוויסט, זה גם ספוילר.
על איזה סרט אמרנו שאין טוויסט, אתה זוכר?
אני לא אגיד.
לא.
לא, היה סרט שלא אמרנו שיש טוויסט.
כן, על איזה סרט לא אמרנו שיש טוויסט?
אבל אם אני אגיד עכשיו,
נכון, אז ידעו, בסדר.
טוב. זהו, זה החדשות שלי.
מקסים.
כן, נו, תהנצי. אפשר לדבר גם על אירוויזיון, אבל זה לא ממש צריך.
לא, זה גם לא, כן, אוקיי.
זה גם לא בדיוק טלוויזיה.
זה לא סרטים, זה לא סדרות, זה טלוויזיה.
כן, כן, בסדר.
אני אספר לך קצת מה ראיתי בשבועיים האחרונים.
יאללה.
כשנטפליקס דוחפים סרט, אי אפשר שלא לשמור אותו, וזה קצת הייפ. מעניין אם שמעת על טריין דרימס.
בוודאי.
אוקיי. טריין דרימס.
בתודו.
בתודו. Train Dreams, אני לא יודע איך קוראים זה בעברית, רכבת החלומות, לא יודע. נטפליקס דוחפים אותו חזק, ראיתי אותו...
לא רק נטפליקס, גם אני שואל, מבקרים גם.
כן, אז זהו, ראיתי אותו בערך יום אחרי שהוא יצא. זה סיפור החיים של רוברט, שמשוחק על ידי ג'ואל אדגרטון. עכשיו, ג'ואל אדגרטון זה לא שם מוכר, אבל כשאתה רואה את הפרצוף, אתה אומר, ראיתי אותו כבר. הוא שיחק בפעם האחרונה בסדרה שנקראת Dark Matter. אתה לא ראית את זה, אני ראיתי את זה, היא התחילה בינוני, אבל נגמרה לא רע. אז רוברט הוא חוטב עצים באמריקה המתפתחת של תחילת המאה ה-20, אמריקה סוללת מסילות רכבת, אמריקה מתחילה להתפרס בכל אמריקה, הוא ואשתו פליסיטי ג'ונס, רוג וואן, מקימים בית ומקימים משפחה בעולם קשוח, שהטכנולוגיה עוד לא הגיעה. זה הסרט. זה סרט על טבע ועל הישרדות, על משמעות החיים, על חברות, על אובדן, על בדידות, וזה סרט אווירה, זה סרט מאוד מאוד איטי, הוא מקדיש המון זמן לתמונה, למיקום של המצלמה, לפריים, לצבע, לאווירה, אמרתי, לתחושות, לסיפור, המון צילומים של שקיעות, של זריחות, של יער, של חורף, של מדורה, ולשמוע את העצים מתפצחים.
אני בדיוק בשבילך, לא יודע.
וואי, וואי, תקשיב. אתה יודע, הוא חוטב עצים, אז כמה מצלמים את הרע של העץ הנופל, אתה יודע. תקשיב, זה פנינה. אני ממש ממש נהניתי. קשה להאמין שזה של נטפליקס. אז אני ממש ממליץ, והלכתי ובדקתי כמה וכמה דברים. קודם כל, ב-IMDb זה 7, הוא 7.6.
זה לא רע.
כן, לסרט שיצא לפני שבועיים. אתה יודע, יש...
סרט לקולנוע מבחינתי. יש... ולמסך הגדול.
יש קצת recency bias ב-IMDb. הוא מתחיל גבוה לאט לאט.
נכון, אבל בדרך כלל זה לא של 10 נקודות.
נכון, נכון, נכון. 7.6 גבוה.
כן.
הסרט מאוד מזכיר לי את הסרט Land עם רובין רייט. עכשיו, אני דיברתי עליו כבר כמה פעמים. אתה לא זוכר כי לא ראית אותו. הסרט על רובין רייט זה על... סרט על טבע, על, על הישרדות, על החיים, על חברות, על אובדן, על משמעות החיים, על בדידות. קיצור, אותו סרט. ואני מאוד, מאוד אוהב את לנד ברמה של אני מסוגל לראות אותו פעם בשנה. ואני צופה בו פעם בשנה.
ו... שיש שני סרטים לראות פעם בשנה.
לא, לא. כי למרות של לנד עם רובין רייט, הוא סרט יותר עצוב לטעמי. הוא 6.7 ב-IMDb. אני חושב שהוא יותר טוב. אז עכשיו אתה צריך להחליט, האם אתה תראה סרט שזה הנושא שלו עם רובין רייט, שהוא 6.7, שאני חושב שהוא יותר טוב, או טריין דימס, שנטפליקס דוחפים אותו.
מה התשובה?
אני לא יודע, אתה יודע, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
לא, בשבילי, אתה יודע מה התשובה.
תראה את שניהם, מה זאת אומרת? כאילו, אתה לא... תראה את שניהם ותגיד, אם אני צודק, יכול להיות שלא.
אוקיי.
אני את לנד אהבתי יותר, אבל שניהם סרטים טובים, מאוד מזכירים אחד את השני, מאוד סרטים של אווירה וטבע, ואחלה. ומה שעשיתי זה הלכתי לראות מי הבמאי של Train Dreams. קוראים לו קלינט בנטלי. זה במאי שאין לו הרבה סרטים, אבל לפני שנתיים יצא סרט שלו שנקרא Sing Sing. לא יודע אם שמעת עליו.
כן, בטח שמעתי.
אז ראיתי אותו.
וואלה.
כן. כאילו אמרתי. זה במאי טוב, זה, אני אוהב את הסרטים, את האווירה, אם הוא עושה סרט אחד, מה אכפת לי לראות? זה לא שיש עכשיו הרבה סרטים טובים.
היה הרבה דימוס לסינג סינג.
אני זוכר, ולא ראיתי אותו.
כי הוא נחשב סרט טוב, לא יודע.
אני לא ראיתי אותו.
עכשיו ראית.
הסינג סינג הוא נחשב כלא מאוד שמור, מקסימום סקיורטי, משהו כזה, וזה דרמת בית כלא. קבוצת אסירים משתתפת בתוכנית שיקום, על ידי זה שהם מפיקים מחזה. בבית כלא, ואז הם מעלים אותו בחוץ לקהל הרחב. העניין הוא שאתה יודע, זה הכלא מקסימום סקיורטי, אסירים כבדים כאלה, והם די, אתה יודע, אנשים שאיבדו את יכולת האינטראקציה שלהם, האינטראקציה האנושית הרגילה. והפרויקט הזה, או התוכנית שיקום, הלעץ, המחזה, השינון של הטקסט, ההפקה עצמה, החזרות, ההופעה, קצת מחזיר להם את לאסירים הכבדים האלה, מחזיר להם את הסוג של האנושיות, את היכולת לעשות, לקיים אינטראקציה אנושית טבעית, מה שהם די מאבדים אותה בכלא. אז כמו שאמרתי, הסרט נכתב ובוים על ידי קלינט בנטלי, והוא די עשוי באותו אופן, כלומר, מאוד עדין, מאוד נותן למצלמה ולסיפור ולשחקן לספר את הסיפור. זאת אומרת, אני הרגשתי הרבה, מעט מאוד יד של במאי, כאילו זה מאוד, מאוד היה יפה. השחקן הראשי בסרט הזה זה קולמן דומינגו. ראינו אותו עכשיו ב-Running Man. נכון? הוא היה הוא לא, היה את ג'וש ברולין, והיה את קולמן דומינגו.
המנחה כאילו.
לא, המנחה, נכון. קולמן דומינגו היה המנחה, וג'וש ברולין היה הבעלים.
נכון.
הבעלים. אז הוא השחקן הראשי, אבל כמעט כל שאר השחקנים זה אסירים אמיתיים, שמשחקים את עצמם, ואתה רואה את הסרט, וברור לך שהם אסירים, זאת אומרת, אתה קל מאוד לראות שהם לא שחקנים, אבל סרט מרתק, כי הסיפור, זה לא סיפור אמיתי, במובן הזה של הסיפור, זאת אומרת, יש כזה פרויקט, ויש הפקות והכל, אבל הסיפור שמסופר בסרט סינג סינג, על אחד האסירים, והמאבק שלו להשתחרר לחופשי וכולי, הוא לא סיפור אמיתי.
הוא בדיוני.
כן, הוא בדיוני, הוא נכתב על ידי אותו הבמאי, קלינט בנטלי, אבל העובדה שהאסירים משחקים את עצמם, ובסוף הסרט יש להם שמות כאלה מצחיקים של האסירים, האחבר וכל מיני דברים כאלה, בתפקיד עצמו, כאילו כזה.
כן, כן.
וזה הופך את זה לעוד יותר מרתק. הדמויות עצמם, אתה אומר, אוקיי, רואים שהוא אסיר והוא משחק אותו את עצמו, וזה הופך את זה ליותר מעניין ויותר מרתק. במקור הסרט הופק על ידי A24. אולפן הפקות קטן שעוד לא נקנה על ידי אף אחד. הוא זכה בהמון פרסים. היום אפשר לקנות אותו בכל מקום. אתה יודע, אמזון, אפל או כל מקום. אז זה סינג סינג, ואני גם עליו ממליץ, אז הנה, אותו במאי, קלין בנטלי, שני סרטים מומלצים, Train Dreams וסינג סינג. לסיים במשהו פחות טוב, אין יותר, באמת, אני מרגיש שאין הרבה דברים לראות, ואני לא רוצה לדבר על סדרות ש...
עונה שמונה
שנייה. למשל, אני יכול להגיד לנדמן, ראיתי את העונה הראשונה, היא לא כל כך הייתה טובה, התחלתי לראות את השנייה, והחלטתי שחבל הזמן, שני פרקים וזנחתי. יש את Mayor of Kingstown, עונה שלישית, רביעית, חמישית, עם ג'רמי רנר, סדרה של אמזון, דיברתי עליה כמה פעמים. אני לא מוצא טעם בלהגיד, מי שראה ימשיך לראות, מי שלא ראה לא. אז מעבר, אז באמת אני מרגיש שאין הרבה דברים חדשים, טובים. אז ניסיתי, אמרתי אפל טיווי, מה יש? פריים טארגט. פריים מלשון...
עיקרי.
מספר ראשוני.
אוקיי.
דוקטורנט למתמטיקה, מגלה שיטה למציאת מספרים ראשוניים. עכשיו, מה זה אומר אם הוא מוצא מספר ראשוני? עצפנה, ועכשיו, לא יודע, נו, איך קוראים לסרט, נו? עם רוברט רדפורד, מספרים ראשונים, עצפנה, סניקרס, אוקיי, אותו דבר, כאילו, מפתח קופסה, שעכשיו יכולה לפנח כל עצפנה של העולם. אוקיי, אז זה הפרמיס, בשרשרת אירועים הוא מאבד את המחקר שלו, כי המחקר שלו יוביל לפריצה של כל העצפנות בעולם, המנחה שלו נהרג, מרוצחים את המנחה שלו, הוא מתגייס לאיזה ארגון סודי, הוא טס לאיזה חפירה ארכיאולוגית מסתורית, אנשים נרצחים מסביב ומימין ומשמאל, הוא מקבל סיוע מבחורה צעירה ויפה, כי זה סדרה וצריך שיהיה דבר כזה. תקשיב, זה נורא, זה ממש נורא, לא הצלחתי לעבור 3-4 פרקים, משהו כזה, היא לא מחדשת שום דבר, לא דברים של, כאילו ראית את זה עשרות פעמים, אתה יודע, די משעמם, הסיבה שהתחלתי לראות אותה זה כי אחת מהשחקניות המשנה זה סידסה בבט קנדוסן.
לא, אני לא יודע מי זאת.
היא שיחקה, גם אני לא, את השם בקושי אני יודע לה, אבל את הפנים אני מכיר. היא שיחקה את בריגיטה נייברג, עדיין לא אומר לך, ראש הממשלה בסדרה דנית בורגן. אתה רואה?
כן,
שהייתה סדרה מעולה, 4 עונות, אני ממש נהניתי ממנה. אז ראיתי אותה בטריילר, אמרתי, למה לא? אני ראית, פריים טארגט. השחקן הראשי הוא ליאו וודאול, שהופיע בלוטוס הלבן באיזה תפקיד משנה, והוא באמת שחקן גרוע, לא יודע לשחק. אין לו הבעות פנים, אין לו כלום, זה נורא. קיצור, לא אמינה, בטח לא אמינה מתמטית, כי אי אפשר למצוא, אין שיטה למצוא בסורים ראשונה, אבל בכל מקרה...
זה מה שאתה חושב.
כן, נכון. אפל טיווי, פריים טארגט, אפשר לדלג. לא כדאי, חבל הזמן. זהו, זה שלושת הדברים שאני רציתי לדבר עליהם.
טוב, אז נעבור אליי.
כן.
טוב, דבר ראשון, לפני שאני אגיד מה ראיתי, אני אגיד משהו שמתקשר אליו. אתה זוכר שעשית דיס המלצה על הלאסט פרונטיר פעם שעברה? או לפני פעמיים.
באפל טיווי.
כן, באפל טיווי. ואז...
ואמרתי שבסוף הפרק הראשון או השני, זה לא רפרנס, זה העתקה... מלאה של שבעה חטאים.
כן, ואז מישהו שאני מכיר, שמקשיב לנו, אמר לי, אני לא מבין, כאילו, זה אחלה סדרה, אני לא מבין למה זה, ואז ראיתי אותה נאום שאתה נתת פה על, אתה יודע, אם אתה כבר יודע, טעם שלי, טעם שלך, ועל טעם וריח אם להתווכח, או שיש לך או שאין לך, כן. אז...
צפית?
לא, אבל ראיתי את החיה שבתוכי.
אוקיי.
שגם עליה לא כל כך המלצת.
אמרתי שהיא בסדר.
אמרת, ובעיקר ירדת עליה. מאוד נהניתי ממנה.
באמת?
מאוד נהניתי ממנה. יופי. יותר מזה, אני כאילו, היה לי חבל שאתה לא חוויית את החוויה הזאת, כאילו שישבת וכזה, ובעיקר כיתרת עליה, כאילו, כי נהניתי נורא, אמרתי, יו, החלטת ממש ליהנות ממנה, איזה חבל שלא כאילו קיבלת הרגשה הזאת. מה?
הייתה לא מעניינת.
אני ממש אהבתי. הדברת שדיברת על כל מיני דברים שהפריעו לך, ולי ממש לא, לא הסנטיר הרועד של קליר דנס, ולא אמרת גם איזה משהו, שהיה איזה פרק או זה שכל מה...
שלוש סצנות, אחת אחרי השנייה, שמישהו בוכה כי הוא עובר איזה משבר בחיים.
זהו, ואמרת, ואיך הם לא רואים את זה, ולא... לא ראיתי את זה. אפילו שידעתי ש...
אני אמצא את זה, אני אראה לך.
אפילו שאמרת לי שזה קורה, כאילו... לא, זה רק אומר שזה לא הפריע לי, אלייתית, כשראי ראיתי זה. וזה גם לא עשה לי טריגר.
סיימת לראות אותה?
בטח, בטח.
אוקיי. ולא הפריע לך שהפרק השביעי זה...
לא, ממש לא. אוקיי. ממש לא. שזה אחורה, ממש לא.
לפני 15 שנה.
ממש לא. אני דווקא אוהב את זה. אני חושב שזה בינץ' מעולה.
ואת כל הסגנון הזה של רגע, הגענו לאיזשהו קטע, בוא נראה לך מה היה לפני שנה וחצי, בשביל להכניס לך את הקונטקסט.
כן, זה טריק את הסרטי נחמד.
נכון. ואני פשוט אמרתי שאני לא אוהב את ה... כן? אני לא מת על הדבר הזה.
אז אני אהבתי זה. אוקיי. אחד זה בינג' מעולה, מותח, הרבה קליפהנגר, מניפולציות פסיכולוגיות, הכל חושב משהו, ומפקפק בו, ואז חושב עוד פעם, ואז הם מוליכים אותך באיזה סבך כזה.
קוראים לזה רד הרינג.
אני אוהב את זה.
אוקיי, סבבה.
ואני חושב שהיה גם משחק טוב.
איך קוראים לחבר שלך?
שגמר לי את זה?
שהיא התלונן על The Last One. גיל, תקשיב, המלצות של אורן תיקח, המלצות שלי לא. נגיד, Prime Target, לך לראות. ואחר כך, אל תתלונן, אל תתלונן.
אולי כבר. בקיצור, אני גם ראיתי את המשחק, כן? גם של קליר דנס, גם של הבחור, איך קוראים לו, ריס, whatever.
לא הבנתי, לא רצית ללכת לתפוס לה את הסנטר כל הזמן?
לא,
הוא לא רועד, אתה לא ראית שהוא רועד?
בסדר, אבל
והדיבור ההיסטרי שלה?
אבל זה הדמות, וזה הדמות של מישהי דיכאונית.
אבל ככה היא שיחקה בפליישמן בצרות, וככה היא שיחקה ב...
הומלנד.
הומלנד. די, תראי משהו אחר.
אני אוהב.
נמאס לראות את הסנטר הזה.
אני אוהב אותה, וזה היה יפה.
אוקיי, בסדר.
זהו, אחלה סדרה. אני ממליץ מאוד.
היא לא לקחה כדורי ליטיום?
פה לא.
כל הזמן.
זהו, אחלה סדרה. לא, באמת, אימות אחת, היא טובה. The Beast in Me.
סבבה.
בנטפליקס.
רוצו לראות. אל תקשיבו לי.
אחת הסדרות הטובות של נטפליקס השנה, לדעתי.
אל תקשיבו לי.
לדעתי, אחת הסדרות השנה.
אוקיי.
זהו. עכשיו, ראיתי בקולנוע את זוטרופוליס 2. אחלה סרט. אחד הסרטים המפתיעים של השנה.
הסרט המרוויח בענק בכלל.
אז זוטרופוליס 2.
כן,
כן.
כאילו הכנסות. בעולמית.
הוא הכניס בסוף השבוע הראשון שלו, 556 מיליון דולר בעולם. הערכה שהוא יהיה מעל מיליארד, והוא גם מאוד מצליח בסין.
לדעתי בסין הוא מספר 2 אחרי אנד גיים או משהו כזה. כאילו זה... זה משהו ברמות...
אבל זה באסיבל, זה סרט ממש טוב.
יופי.
הוא חוזר ללילות של ג'ודי הופס, ארנבד, ניק ויילד השואל, עכשיו אז הם היו שניים ש...
יש את העצלן? ברור, כי הוא היה...
אבל שם הוא היה מפתח בספה, פה הוא פת אורח.
אוקיי.
עכשיו הם שוטרים מן המניין, במשטרת זוטרופוליס, הם ממלאים על פענוח פרשת שחיתות. הסרט סופר יצירתי, סופר סופר יצירתי, המון רפרנסים, ויזואליזציות מסחררות, דיאלוגים שנונים, כל צנה ממתק, באמת אתה יושב, ממש כיף. הוא גם מדבר לכמה רמות, אתה יודע, גם שהילדים יכולים ליהנות, וגם המבוגרים, וגם הרפרנסים, כאילו, אתה יודע, סלאפסטיק, התחכמויות לשוניות, רמיזות לסרטים אחרים, ממש נחמד, ממש נחמד. אני יכול להצליח לראות אותו יותר מפעם אחת בשביל לראות את כל מה שקורה, אתה יודע, כי יש המון המון דברים.
איזה רץ בטירוף.
כן, כמו שאמרתי על צ'יפ ודייל פעם, אם אתה זוכר, גם, זה מלא רפרנסים, וזה יודע, מי, אתה יודע, אם אתה במצמץ שלי, זה היה כמו שתיקת הכבשים, זה היה רפרנס לניצוץ, זה כאילו חמוד, חמוד ממש. הדיבובים, אתה יודע, חוזרים, ג'ייסון בייטמן, קיים בסדרת חוצה, כאן אם הוא היה אידריס אלבה, מסתרף פה קי הון קואן, מהכל בכל מקום ואת אחת, הוא גם סמוד חדשה פה.
מאינדיאנה ג'ונס.
נכון, מאינדיאנה ג'ונס גם. ומיקולי קלקין משחק פה, מדובב פה, אנדי סמברג, שקירה חוזרת, גם עושה את שיר הנושא, שהוא קליד, אחלה, אחלה, מאוד מענה. דרך אגב, אתה יודע שבאנגלית קוראים לזה זוטופיה, ולא זוטרופוליס.
כן, יש כל מיני עניינים של זכויות.
כן, כי יש במדינות אירופאיות, כל מיני מדינות אירופאיות וגם אחרות, יש גן חיות בדנמרק שרכש את הזכויות לשם זוטופיה, שכך הוא רואה לגן חיות שלו זוטופיה, אז הם לא יכולים לקרוא לסרט.
אבל לנו אין גן חיות כזה.
אבל יש כל מיני הסכמים אירופאים, ואז לא משנה, בקיצור.
הלכת לראות אותו לבד?
מה פתאום? למה שאני אראה אותו לבד?
לא חשבתי. לא, עניין אותי למה הלכת לראות סרט מצויר.
זה אחלה סרט.
לא, בסדר, אז כאילו, מי עזה, מי רצה במשפחה?
כל המשפחה רצה.
כל המשפחה, בסדר.
וראינו גם כל המשפחה. שבעה אנשים.
אוקיי, בסדר.
בקיצור, כן, היה אחלה. אז זהו, המלצה טובה, זוטרופוליס 2. דבר הבא שראיתי, טוב, אי אפשר לא לדבר על זה, דיברנו על נטפליקס, חזרה סדרת הדגל של נטפליקס, Stranger Things.
כן, אתה אומר, רגע, מה חזר? סדרת דגל? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? גיל, אני מקווה שאתה רואה Stranger Things.
כולם רואים.
אני לא.
רק אתה לא.
משוגע אחד? יש פה 1,000 משוגעים.
בדיוק, נוסעים ניולג לכביש. קיצור, זו עונת הסיום, עונה 5, היא 3 שנים אחרי העונה הקודמת, כאילו לא חרונולוגית, מבחינה חרונולוגית זה 1.5 שנה, אבל מבחינה אמיתית עברו 3 שנים מאז הפעם הקודמת, שוחררו 4 פרקים מתוך 8, וכשהם שוחררו השירות של נטפליקס קרסתי כמה דקות, היה עומס, ישוחררו, הבט שבא הוא 3 פרקים ששוחררו ב-26 לדצמבר, בפרק הסיום, השמיני והאחרון, ישודר ב-31 לדצמבר ארצות הברית, בראשון בישראל, שם הוא יהיה גם בקולנוע, דיברתי על זה פעם, פה כרגע אני לא יודע על זה, אבל זהו, זה ממש הדי הדלק האחרונים של הסדרה. הפרקים ארוכים, הם בין שעה לשעה ו-20 כל פרק, פרק נגיד הרביעי הוא שעה ו-20, לינדה המילטון מצטרפת לקאסט. כן, כן, מחוות שנות ה-80. משהו קצת מצחיק, הילדים שלפני 9 שנים, שהסדרה התחילה, הם היו בני גילאי 11 עד 13, ושיחקו ילדים בני 15, היום הם כבר מבוגרים, אתה יודע, בני 20 ועברו 9 שנים, אז בני 23, 5.
איך קוראים לשחקנית הראשית?
מילי בוב בראון, היא כבר אימא.
ואני ראיתי אותה
באיזה סרט. היא ילדה בת 17.
ואני ראיתי אותה באיזה סרט, שהיא הייתה שם נסיכה, שהיה ככה סרט חמוד, אוקיי.
כן, כן. ואתה יודע, ואין לא שלדבר על האחים הגדולים שלהם, שהם בעונות הראשונות היו בני כאילו, לא יודע, 15-16, היום זה אנשים בני 30 שמשחקים מילדים בני 20, לא יודע. אז זה קצת מתחיל להיות קצת מצחיק, אבל סך הכל חוץ מזה, אתה יודע, זה עוד מאותו דבר, אימה עם ניחוח שנות ה-80, קטעים על טבעים, upside down world וכולי, כמעט 60 מיליון צפיות בחמישה ימים, שזה יצא.
מדהים.
הפרקים מדורגים מאוד מאוד גבוה בכל הריוויוז של הפרקים, הם עשויים בתקציב גבוה, כסף על המסך, אתה יודע, כל מי שאוהב אימה שנות 80 וסטרנג'ר סינגס, זה...
תקשיב, כנראה שנטפליקס יודעים מה שהם עושים, אני חושב שהשווי של נטפליקס הוא בערך פי 5 או פי 6.
כן,
מהשווי
כן.
של וורנר.
נכון.
נטפליקס, ההכנסות שלהם, זה בערך 46 מיליארד, שזה חצי מהשווי, כאילו, וזה הכנסות. זה ברור, הם יודעים, הנה, Stranger Things, אני דיברתי על Train Dreams, כן?
כן.
סבבה.
כן, טוב, בוא נמשיך, אז זהו, זה לגבי Stranger Things, נטפליקס. ראיתי עוד כמה דברים, ראיתי סדרת, לא סדרה, סרט דוקו, בערוץ אחד שנקרא מלאכי. Did you hear about it?
כן, אני חושב שכן.
אוקיי, אני שמעתי להמלצה ברדיו.
אוקיי.
ואצל...
כן, כן, אוקיי, שמעתי.
כן, והם המליצו, לכו תראו בלי לדעת עליו, כלום.
אוקיי.
עכשיו, אני לא חושב שזה עד כדי כך שלא לדעת כלום. אני חושב שזה לדעת הפרמיס, הוא לא עושה עוול בכלל, אני כמובן לא עושה שום ספוילר, אבל לא צריכים להגזים, אל תדעו כלום. מי שלא רוצה לדעת כלום, שידלג 3 דקות קדימה, אבל אני לא חושב שזה כזה חשוב. זה סרט שזכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר, ובפרס העריכה, בפסטיבל קולנוע בירושלים השנה.
אוקיי.
עכשיו אני רק אגיד על מה הפרמיס, אתה זוכר את הסרט פלא, וונדר, מ-2017, עם וודי ארלסון וג'וליה רוברטסן בלי, עם הילד עם הקסדה?
כן, 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 כן.
וונדר.
נכון.
אז גם בוונדר זה היה תינוק שנולד תסמונת מיוחדת שנקראת ריצ'רד קולינס, שהפנים שלו מובטות, והתמודדות שלו עם העולם, זה היה בסרט פלא. אז הסרט דוקו הזה, מקרה דומה בישראל. ילד שנולד עם התסמונת הזאת, ריצ'רד קולינס, וההשפעה של זה עליו ועל משפחתו. אז זה הסרט דוקו. זהו, אז זה הפרמיס, הוא סרט נוגע ללב, הוא עשוי טוב בתור דרמה דוקומנטרית, הוא מסקרן, הוא מרגש, הוא כולל הרבה שאלות מרתקות. הוא גם עשוי טוב, כי אתה מאוד רוצה לראות כל הסרט, איך הוא נראה, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שמראים איך הוא נראה, וצריך את הסקרנות הזאת. אני אקרא רק תקציר מהפסטיבל הקולנוע, מה הם רשמו עליו, וגם אין שם שום ספוילר. זה סרט של עידו באט ונועם דמסקי, הוא מציג דרמה אנושית חזקה, מבלי לשפוט את גיבוריה, שחושפים בפנינו את המקומות הכי שבריריים ועמוקים שלהם, הוא נוגע במורכבות הבסיסית של חיי משפחה, באהבת הורים ללא תנאי, ובבחינת היחס לאחר והשונה, מתמודד באומץ עם טאבו חברתי גדול, בקונפליקט אנושי ייחודי ודילמה מוסרית וערכית. הוא לא מתיר לצופה אפשרות לחמוק מהשאלה, איך היה פועל באותה סיטואציה, ומציג את רוח האדם בגדלותו. אז הם יצרו הרבה מאוד מילים מאוד גדולות על הסרט, אבל זה באמת
אפשר
סרט...
אפשר להבין על מה זה. כן, אוקיי.
אני לא חושב, לא אמרתי שום דבר שבאמת חושף, יש הרבה דברים בעלילה מעבר, כי זה באמת דוקו מרתק.
אתה ממליץ?
מאוד ממליץ.
אוקיי.
מאוד ממליץ, זהו, דוקו ערוץ...
מלאכי.
ערוץ 11, או בקאן בוקס, אפשר לראות את זה, שם ראיתי את זה, מלאכי. זה דוקו אחד, אני אדבר על עוד דוקוים היום, אבל עוד רגע. סרט אחרון בקולנוע, לפני שנדבר על עוד שני דוקוים קצרים. בקולנוע ראיתי גם את הסרט, הרי פעם שעברה דיברנו מה נעשה היום, אתה זוכר? אמרנו, או שנלך לזוטופיה, זוטרופוליס, או לסרט שאנחנו עושים עליו, הרצח כזו היטב, או חשבנו על איטרנטי.
נכון.
אז הלך לראות את איטרנטי.
קומדיה רומנטית.
קומדיה רומנטית, לנצח נצחים קוראים לזה בעברית.
אוקיי.
קומדיה רומנטית די סטנדרטית, מככבים שם מיילס טלר ואליזבת אולסון, כמו הרבה סרטים הוליוודיים אחרים, הוא מתרחש בתפר בין המוות לבין העולם הבא. אתה יודע, יש תחנת מעבר, כמו השמיים יכולים לחכות, סול של דיסני וכולי. בעלילה של הסרט, מי שמת מגיע לתחנת מעבר, ואז הוא צריך לבחור אחד מאין ספור עולמות, וזה מאוד יצירתי, כי יש עולמות, הם עושים איזה הרבה גגים, אתה יודע, עולם בלי גברים, עולם שהוא כמו גרמניה של שנות ה-30, אבל בלי נאצים, עולם של טבע הררי, עולם של חופי ים, יש המון עולמות, אין סוף עולמות, וכל כך יכול לבחור מה שהוא רוצה, וברגע שהוא מתחייב לעולם שהוא רוצה, אז הוא עובר לעולם הזה, ומשם זה איטרנטי.
אין דרך חזרה.
אין דרך חזרה, וזה איטרנטי, והוא צריך לבחור אותו. ויש לך שבוע להחליט, ואחרי זה אין דרך חזרה. ויש גם אנשים, יש גם קצת לופ אולס כזה, כלומר, אתה יכול להיתקע בתחנת המעבר, אם אתה רוצה מאיזו סיבה מסוימת, זה, ואז אתה צריך, יש לך תנאים קצת פחות טובים במעבר, אתה גר במגורים של הסגל, ולא במגורים הטובים, אתה צריך לעבוד, זה כאילו פחות נעים למי שרוצה את זה, אבל יש כזה לופ שאתה יכול להיתקע אם אתה ממש חשוב לך.
השמיים יכולים לחכות.
כן. כן, בדיוק.
היה פעם סרט כזה.
בדיוק. וסביב הנושא הזה של תחנת המעבר והעולם הבא והבחירה, בנו משולש רומנטי. מגיעה אליזבת אולסון, והיא צריכה לזה בטריילר, אז אני לא עושה שום ספוילר למי שרואה טריילרים. והשאלה האם היא תבחר בבעלה הראשון שמת לפני 60 שנה, או בבעלה הנוכחי שמת ממש באותו שבוע שהיא נפטרה, ואיתו כבר נמצאת 65 שנה. אז אם היא תרוצה להיות עכשיו איתו, גם את שער הנצח, או שהיא רוצה לתת הזדמנות אמיתית לבעל הראשון, שהם היו מאוד זמן קצר ביחד, שהוא מת מלחמת העולם ה-whatever שנייה כנראה.
לא ראיתי את הסרט, אבל אני יודע את התשובה.
אתה יכול להגיד, אני לא אגיד לך אם אתה צודק או לא.
נכבה את ה... אתה יכול להגיד, אני לא...
אני לא אגיד לך.
לא, אתה לא תגיד למיקרופון.
נכון. אוקיי, אז אני תכף אגיד לך משהו על זה.
כן.
א', הבניית העולם הנחמדה, היא מעניינת את העולמו, זה גגים נחמדים, סך הכל. הסרט מאוד 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 צפוי. מאוד צפוי. לכל אורכו.
I rest my case. עוד לפני שאמרת שהוא צפוי, אמרתי לך שאני יודע.
ובגלל שהוא כזה צפוי, הוא לא מאוד מעניין. כאילו הוא חמוד, אבל הוא לא יותר מזה. ואתה ממש, אתה רואה כל בחירה ש... מישהו יעשה בסרט, אתה רואה את זה מקילומטרים, לא היית עושה את זה, ואז תתחרב ותעשה טעו, ואז כאילו, ברוך. אז, בקיצור, זה דרך אגב, הפקה של A24 ואפל. לא ידעתי אפילו רק בהתחלה ראו. זהו, אז...
שחקנים טובים, סיפור נחמד.
חמוד, אפשר ותר, אבל. זהו, עכשיו אני אדבר בקצרה על שני דוקוז אחרונים, שניהם ביוטיוב, ולשניהם נשים לינק באתר.
אוקיי.
אחד אולי ראית, אני אשמח מאוד אם לא ראית כאז יהיה לי המלצה בשבילך, אבל אולי ראית ואז לא יהיה לי. האם שמעת על סרט דוקו שנקרא The Thinking Game?
אני לא זוכר, יכול להיות שכן.
אוקיי, הדוקו הוא מ-2024, אבל הוא יצא ביוטיוב ממש שבוע שעבר. הוא זכה בפרס טרייבקה בתור סרט הדוקו מציין, והוא זמין משבוע שעבר, אמרתי, בצפייה בחינם. הוא עוסק בבחור שאולי את השם תכיר, דמיס חסביס.
כן, בטח.
אז דמיס חסביס...
מנכ״ל דיפ מיינד.
בדיוק. הקים את דיפ מיינד ומנכ״ל אותה, והשאיפה שלו בחיים הייתה לפתור את AGI עדיין.
שחקן שח, אחד הטובים.
בדיוק, artificial general intelligence, וזה עוקב אחרי הקריירה שלו, מהילדות שלו כשחמטאי מכונן, שבגיל, לא יודע, 7 או 9, הוא כבר היה מקום השני בעולם, משהו כזה, דרך הקמת דיפ מיינד, המחירה לגוגל, אלפה גו, אלפה סטאר, שזה היה על משחק אסטרטגיה, אלפה פולד, קיפול החלבונים, ועד, ושדרך אגב, על אלפה פולד הוא זכה בנובל.
כן, כן, אני יודע. הוא זכה.
כן, הוא זכה בנובל.
מאוד צעיר. זה היה ברור, בפעם הראשונה שהם הוציאו את אלפה פולד, כאילו, זה היה ברור שתוך כמה שנים הם קיבלו פרס נובל.
כן, בשנה שהם הוציאו, הם היו מקום ראשון, אבל הם היו רחוקים.
לא, זה תמיד לוקח זמן.
כן, אבל די מהר הם הגיעו, כאילו, אחרי שנה או שנתיים. סרט מרתק, כאילו, בטח בשבילנו, כאילו, וואו. אתה יודע, אלף, הוא מרפרר לסרט בנטפליק שדיברת עליו, וגם הרצאת עליו, שעשית את ההרצאות על AI, על אלפה גו, בדיוק הסרט בנטפליק, אז כמובן שהוא מרפרר גם אליו, ומספר את הסיפור של ליסה אידול בקצרה וכו'. דרך אגב, אתה יודע ששנה אחרי שהוא ניצח את, שאלפאגו ניצחה את לי סיידול, הם עשו תחרות נוספת נגד האלוף הסיני. אתה מכיר את הסיפור הזה?
אני חושב שכן.
אז שנה אחרי הם הלכו נגד האלוף הסיני, ובמשחק הראשון הוא גם אלפאגו הוביל על האלוף הסיני, ואז משלט סיני נתקע את השידור באמצע, ואומרים שזה היה הנקודה שהם הבינו, שהם צריכים להשקיע את כל החיים שלהם ב-AI, פחות או יותר, כן, כן. אז אתה יודע, הסרט מדבר על ה-AI באופן כללי, על זה שהמהפכת ה-AI, היא אומרים אותה, כל מה שווים, זה כמו האינטרנט, זה כמו הסלולר, אומרים, לא, 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 זה כמו גילוי האש, כאילו, זה ברמה הזאת. משווים כמו על הפרויקט מנהטן, וכל מיני סיפורים כאלה. יש גם דברים מעניינים, אתה יודע, שאלפא פולד, אחרי שהם ניצחו, הם פתחו אותו לעולם.
כן, אני יודע, אני יודע.
ויש הרבה מאוד גילויים של השנים האחרות מדעיים, גם אפילו הקוביד, והתרופה לקוביד השתמשה, וכאילו הם המון פיתוחים עם כל החקר סרטן.
מה שפעם היה עושה דוקטורנט, כעבודת הדוקטורט שלו, לגלות חלבון אחד מה צורת הקיפול שלו, אלפא פולד מוצא בערך, לא יודע, אחד ביום בערך,
כן,
משהו
כן,
כזה.
כן, כן, זה מטורף. זה בעיה שלי חשבה לא פתירה, ופתרו אותה. זהו, אז אחלה סרט דוקומנטרי, מי שאוהב, אתה יודע, AI וכו' ודוקוים.
לא ידעתי אפילו שהוא יצא מעניין שיוטיוב לא נתן לי את זה כהמלצה. נכון. מאוד מעניין, כי יוטיוב יודע מה אני אוהב.
נכון, נכון.
ממש מוזר. אוקיי.
אז זהו, The Thinking
Game. רשמתי לפניי.
כן, אחלה, אחלה סרט, הוא גם סרט מעניין כסרט דוקו, אתה יודע, הוא עשוי טוב, הוא עושה, העולמות, כאילו, וואו, ממש נהניתי, מאוד
נהניתי. יש לך מושג מי הפיק אותו? אתה לא יודע, אוקיי. כי את אלפאגו הפיקו גוגל. זאת אומרת, זה צוות של גוגל שהלך וצילם, ועשה את הסרט הדוקומנטרי.
כן. אז אני לא יודע מי עשה, אבל מאוד מאוד נהניתי, באמת. מאחד הדברים שכי נהניתי לראות בשבועיים האלה.
מעולה.
ובאותו הקשר ראיתי עוד דוקו קצת פחות מעניין, כאילו, לא פחות מעניין, קצת פחות עשוי טוב, אבל גם נחמד, שנקרא ChatGPT Made Me Delusional.
אוקיי.
זה בחור בשם אדי ברבק, שיש לו כל מיני דוקוים ביוטיוב, מעלה הרבה תכנים, הוא יוצא לחקור, אתה יודע, יש הרבה, בשנים האחרונות, או בשנה האחרונה, יצאו כל מיני כתבות על זה שאנשים טובים את OpenAI כמתאבדים, כי הצ'אט גרם להם לחשוב כל מיני דברים וכו'.
הם מדברים צ'אט GPT כחבר, או כמפקשים המלצה, כן, כפסיכולוג.
או בדיוק, כפסיכולוג, כתרפיסט, ולאט לאט הוא זה, אז הוא יצא לעשות קצת מניפולציה ולחקור את זה, קצת כמו בסופר סייז מי, אתה זוכר שהוא הלך אני אוכל רק המבורגר, מי מרסה לגוף שלי, וזה, בהקשר, דומה קצת. והוא יצא לחקור איך הצ'אט, הרי אחת הטענות הכי קשות כלפי הצ'אט, שהוא נורא מנסה לרצות אותך. ואתה אומר משהו, והוא מחזק, ועושה הרבה reinforcement לך על זה, וזה כאילו יכול להוביל למקומות מסוכנים. ואז לחקור לך פידבק לופ כזה שהוא מסוכן, והוא יצא את זה לחקור, והוא מחליט קצת לעשות מה שהצ'אט יגיד לו, וקצת הוא משחק אותה פרנויד, בכוונה, מול הצ'אט. אז בהתחלה הוא אומר לצ'אט שהוא חושב שהוא התינוק הכי חכם שנולד בעיר הערה שלו בשנת 96, והוא מחזק אותו, כן, זה יכול להיות באמת, נשמע הגיוני מה שאתה אומר, ואז לאט לאט הוא אומר לו, אני חושב שלא רק במחוז, אלא בכלל בכל המדינה, ולאט לאט זה, ואז בסוף הוא משכנע את הצ'אט לשכנע אותו, שהוא התינוק הכי חכם שנולד בכדור הארץ בשנת 96, ואז אחרי זה הוא מסביר לו שהוא המציא את האייפון לפני שהמציאו את האייפון, וכבר כשהוא הילד, והוא כבר בגיל שנה עשה כל מיני דברים, זה, והצ'אט מחזק אותו לאט לאט ואומר שזה מאוד יכול להיות וזה ובאיזה שלב הוא אומר שהוא חושב שרוצים אחריו והצ'אט לאט לאט מאוד שזה גם יכול להיות באמת וזה
ואז הוא מציע לו
כן ואולי אנשים רוצים לחשוף את זה שהוא עושה את המחקר ושהוא ימציא את האייפון והצ'אט מציע הוא אומר למה כדי לעשות והצ'אט מציע לו אולי הלך להתבודד ואז הוא הולך למדבר ולהתבודד בשביל שלא ירדפו אחריו ואז מגיע איזה אוטו זבל אז הוא אומר הצ'אט שנראה לו שתפסו אותו כי אוטו זבל לפיע וזה נראה לו מוזר ואז הוא אומר לו כן אתה באמת איך שאתה מצלם נראה שאוטו זבל הזה לא נמצא בשעות הנכונות במקום הנכון אז אולי באמת ולאט לאט הוא כאילו עכשיו הוא לא באמת פרנואיד כי הוא לא בחור
את האילוזיות שלו.
בדיוק, אבל עכשיו, הוא, אתה יודע, הוא לא באמת משתכנע מה שאתה אומר, אבל הוא אומר, אני מבין איך אנשים יכולים מאוד להשתכנע בזה. והוא לאט לאט עוזר, הצ'אט אותו לבנות טקסים רוחניים, ולהתחבר לנשמה, וכל מיני זה, ולעשות כל מיני ריטואל, וממש, זה ברור איך אתה יכול להשתגע מזה. הוא עשה את זה דרך, דיסקליימר אחד, הוא עשה את זה בצ'אט GPT 4, באיזה שלב שתוך כדי הסרט, הם שתרגו ל-5, ו-5 היה הרבה פחות הרסני בקטע הזה, אז הוא חזר ל-4 על שיש את הסרט, אבל זה בעיקר מסוגל לאנשים שאולי מראש הם לא יציבים מאוד בנפשם, הם משתמשים בצ'אט בתור תרפיסט, ויכולים להאמין לכל מה שקורה, וזה מראה איך לאט לאט הרינפורסמנט החיובי, שאתה, אתה יודע, עושה לו אינספשן לרעיונות, יכול להחזיר לך אותם באמפליפיינג ולגרום לזה. אז זה מעניין, זה מעניין ברמה הזאת. אז כן, אז זהו, זה צ'אט GPT made me delusional. נשים לינק לשני הסרטים האלה ביוטיוב, זהו, זה מה שאני
רוצה. יפה, אחלה המלצות. בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו, רצח כתוב היטב, התעורר איש מת. זה הפרק השלישי בסדרת רצח כתוב היטב, באנגלית קוראים לזה...
Knives Out.
Knives Out, כן, שזה קצת מוזר, בדרך כלל זה הפוך, השם באנגלית הוא מתאר יותר את הסדרה, אבל בגלל שבעברית נתנו לסרט הראשון הזה תרגום הפוך, אתה תקוע עם המרגל שתקע אותי או משהו כזה, כן, אוקיי. אז הבלש בנו הבלנק, שמשוחק על ידי דניאל קרייג, חוזר כדי לפתור את המקרה המסוכן ביותר שלו עד היום, כומר צעיר ואלים נשלח לשמש כחומר עוזר בקהילה קטנה במדינת ניו יורק, מסתבך בתעלומת רצח. אז כמו שאמרנו, דניאל קרייג, השחקן הראשי, משחקים עוד חבורת שחקנים מוכרת ומעולה, ג'וש אוקונור, גלן קוס, ג'וש ברולינג, מילה קוניס, ג'רמי ריינר, קרי וושינגטון ואנדרו סקוט. הבמה היא ריין ג'ונסון, שביים גם את שני הסרטים הראשונים, וגם איזה מלחמת הכוכבים אחד.
הכוח מתעורר. לא, השני, לא הכוח מתעורר. איך קוראים לו? לשמונה. קום תורי השבע, תשע היה דלאס ג'די, זה שביניהם.
כן. זהו, סרט בסגנון אגתה קריסטי. אז אורן.
הודנית.
כן, מה חשבת על הסרט?
אז א', אני אוהב את הסדרת סרטים הזאת. אני אוהב גם את הז'אנר הודנית ואת הסדרה הזאת. תמיד מאחורי הסרטים האלה יש גם סאטירה חברתית. הפעם זה על דת ועל מנהיגים עם סמכות שהם משתמשים קצת בדת להפיץ שנאה ולגבש כוח וכמובן גם כסף. בסרט הזה לוקח איזה, הוא קצת שונה מהקודמים, לוקח איזה 40 דקות עד שרואים את בנועה.
בנועה בלנק.
את בנועה בלנק, כאילו יש אקספוזיציה ארוכה, קצת מתכתב לי עם הסדרת טלוויזיה שלו, פוקר פייס, שגם שם תמיד יש איזו אקספוזיציה ארוכה בהתחלה, עד שמגיע...
עד שרואים אותה מגיע.
מגיע, כן, אז זה קצת מזכיר את זה, רק פה בגלל שזה לא סרט של שעה, אלא שעתיים וקצת, אז זה לוקח 40 דקות של אקספוזיציה. דיברת על סולת השחקנים המרשימה והטובה, אני, לפני שאני אגיד, רק מה חשבת, אני אגיד גם שלא צריכים לצפות בסרטים הקודמים בשביל ליהנות ממנו.
כן, זה נכון.
הוא עומד בפני עצמו ואחלה.
כן.
בשורה התחתונה זה סרט עם הרבה כיף, אני נהנית ממנו מאוד, יש דמויות שכיף להיות איתם, הוא מענג, אתה יוצא ממנו עם חיוך, אני יצא לפחות עם חיוך, הוא גם לדעתי מצולם היטב ומשחק יפה עם תאורה, עם משחקי אור וצל כזה של הדת וכאלה, שמתכתב קצת עם האמונה הדתית, שורה התחתונה, סרט חכם שבאמת כתוב היטב.
וואלה.
ואולי נזכר לי דבר אחר, נגיד שהוא יוצא בנטפליקס ממש בקרוב, בשבוע הבא.
כן, היה לו ממש חלון מאוד מאוד קצר בבתי הקולנוע.
כן, זה שלושה שבועות, ואז שבוע הבא הוא כבר יוצא בנטפליקס, אז מי שרוצה יכול לתפוס אותו או בקולנוע, שאני ממליץ, או בנטפליקס, אם הוא רוצה עוד שבוע.
כן.
זהו.
אז מבחינה היסטורית אני יכול להגיד, שתעלומות בסגנון אגתה קריסטי מעולם לא עשו לי זה. אני לא ממש אוהב את לנסות לגלות האם נותנים לי מספיק רמזים, כן או לא, ואז בסוף כולם מתכנסים לחדר אחד והבלש מתאר להם מה קרה, ואז הוא פותר את התעלומה ואחר כך הוא פותר להם באמת את התעלומה. זאת אומרת, אין פה, הז'אנר ידוע ומוכר. ספציפית, קודם כל לגבי הסדרה הזאת, לא ממש אהבתי את שני הסרטים הראשונים, כי אני לא אוהב את הז'אנר. ספציפית הסרט הזה, זה רצח בסגנון או הנרי או לא, שרלוק הולמס אפשר להגיד, של אדם נמצא תלוי בחדר נעול מבפנים, החדר ריק לגמרי, למעט שלולית מים על הרצפה. הוא לא התאבד כי אין שום דבר בחדר, איפה הכיסא, והוא לא נרצח כי חדר נעול מבפנים, אז איך זה קרה?
כן, רצח בלתי אפשרי לביצוע.
בדיוק. מי שלא יודע את הפתרון לשלולית על הרצפה, יש לו בעיה, לא, הילדות שלו מאוד עשוקה, אוקיי. אז כמו שאני אומר, הז'אנר הוא ידוע, חלק בלתי נפרד, זה החזיונות של הוא רואה משהו, אבל אחרי כמה דקות מתברך שזה החיזיון, הוא רק חלם את זה, כל הרד הרינג, שזה רמזים שמסיתים אותך, השאלה אם נותנים לך את כל, אם אתה היית בנו הבלנק, האם היית מצליח לפתור את זה? אני חושב שתמיד השאלה היא לא, כמו קייזר סוזה, של לא נותנים לך שום דבר בשביל לפתור את התלומה של מי זה קייזר סוזה. אני חושב שהדמויות הן מאוד...
אני לא בטוח שכאן זה ככה, תפתור את זה בספוילרים.
הדמויות הן מאוד מגוונות, מאוד צבעוניות, אבל לא ממש עניינו אותי. גלן קלוז, אני חושב, הייתה מצוינת, מבין כולם, אני חושב שהיא שיחקה הכי טוב. כל השאר היו די שגרתיים, אולי ג'וש ברולין משחק לא רע. בשורה התחתונה, לא התלהבתי, אני חושב שזה הסרט הכי טוב בסדרה. זאת אומרת, אם מישהו לא ראה אף סרט, אני ממליץ שהוא יצפה בזה דווקא, בתור הסרט הראשון, כי אני חושב שמבין השלושה סרטים הוא היה הכי טוב. אני חושב שהתעלומה עצמה הייתה מותחת, ורציתי לדעת איך הוא יפתור אותה. זאת אומרת, זה לא נעלם מעיניי, זאת אומרת, זה לא סרט על הפנים, גיל, שאני אומר לך, אל תלך לראות אותו. הוא בסדר, אני פשוט לא מת על הז'אנר הזה. ואני מניח שאתה יודע, יהיו עוד פרקים בסדרה, ריין ג'ונסון יביים עוד, ובמסגרת העבודה שלי לא תהיה לי ברירה, אני אצטרך ללך לראות אותם, אבל אם זה היה תלוי בי, אז זה די בידור סתמי, כאילו, לטעמי. אז בואו נגיע לספוילר ונגלה מי הרוצח.
יאללה.
זה מצחיק כי זה סרט שקלאסי שיהיה בו סקשן של ספוילרים, כי אי אפשר לדבר על הסרט, כי אחרת אתה מגלה את הסוף. אבל אין לי מה להגיד בספוילרים, כי באמת אני אומר לך, זה לא, הז'אנר לא כל כך עושה לי את זה. נו בסדר, אז הוא הרוצח, לא הוא הרוצח. So fucking what?
לא, אני אגיד לך מה נחמד. כן. בסוף, בסרטים האלה וגם בזה ספציפית, הדברים נפתרים בצורה הגיונית, לא כמו באשליה 3, שכמו שאמרת, קייזר סוזה, לא נוכל מספיק רמזים שתדע.
נכון.
אוקיי? פה דווקא זה היה יפה, כי אתה לומד חדר סגור, אתה נראה בלתי אפשרי, ואיך זה יכול להיות, ואתה יודע, הבן אדם, היו שפע עדים בחוץ, הוא נכנס לבד לחדר, הוא נמצא מת, אבל אף אחד לא היה בחדר, כאילו, זה נראה לא הגיוני, ואתה רואה את הדברים קורים, ואחרי שמסבירים לך, אתה אומר, וואלה, באמת לא שמתי לב לזה, באמת, אתה יודע, שהיה את הראש של האדום של הסכין, ואז הרופא באמת אמר, רגע, ונכנס הרופא, ומוציא את הסכין, ואתה לא חושב, בעצם הרופא תקע את הסכין, כאילו, אתה לא חושב על זה באמת, ואחרי אתה אומר, וואלה, זה באמת הגיוני, זה הדרך היחידה שזה יכול להתבצע, אז זה יפה, כשאתה, הם מצליחים לעשות לך את הטוויסט הזה, לי לפחות.
יש שם 30 שניות, שבנו הבלנק, לוקח את התמונה מהפאב,
כן,
ומראה את התמונה, מוריד. מראה את התמונה, מוריד. ובשביל מה? בשביל להראות שיש את התיק ליד הכיסא.
כן.
אבל בעצם מה שאתה רואה, שיש שני שדים על מנורות, ואחד מהם חסר. ואם אתה תחזור לסצנה הזאת, אז אתה תראה בעצם שהוא היה מראה לך שחסרים שניים.
המידע היה שם, רק אתה לא הפנו לתשומת לב שלך.
כי עשו לך רד הרינג על התיק.
אבל זה היה נחמד, זה היה נחמד, זה אומר, המידע היה שם, כאילו, והיית יכול אולי, כאילו, טוב, עשו לך את זה יפה, אבל זה היה נחמד, אני חושב. וגם...
זה לא באמת נכון עם הרימוט, שמי שמפעיל את הרימוט, זה משפיע על ההקלטה. נכון? אוקיי.
כן, זה היה קצת אובר.
נכון.
אלא אם כן, היה לו באמת מגבר גדול, שגרם, כן. והיה גם משהו נחמד שבנועה בלנק עצמו, עבר סוג של מסע עם עצמו גם, הוא כאילו התפתח, הדבות שלו התפתחה, אתה יודע, הוא כל מספר גם הוא לא מאמין בדת, וכמה הכל היגיון והכל והכל הזה, ובסוף שהוא אומר אני...
הוא עדיין לא מאמין בדת.
נכון, אבל הוא אימץ משהו בקטע של...
באמת?
אני חושב שכן, שבסוף לא מהדת. בקטע של החמלה...
הדת שלו זה היגיון, וככה הוא התחיל, וככה הוא נכון. סיים, ואפילו שהוא אמר לו, תבוא למיסה או משהו כזה, אמר לו, זה לא בשבילי.
לא על זה. אבל הוא פיתח איזה סוג של חמלה, שבסוף הוא העדיף לא לפתור את זה, ולראות, אני האיש החכם בחיים ויודע, לתת לה להתוודות ולסבר את הסיפור. וזה משהו שהוא, כשהוא קיבל במסרים, ושגרם לו להתרקח ולהגיד, אני, שזה יבוא ממנה, זה יהיה הרבה יותר חזק והרבה יותר אמיתי, והוא אומר, אני לא יודע לפתור כדי שהיא תבוא ותספר. למרות שהוא ידע לפתור.
אני חשבתי שהוא רוצה שהיא תספר בשביל למצוא איפה יהלום.
אני לא חושב.
אחרת אולי מוצא את היהלום. אם היא לא הייתה מתוודה, כי הוא קלט שהיא בלעה את החומר הזה, הוא ראה על השפתיים שלה. אז הוא אמר, עכשיו תתוודי, כי אם לא תתוודי, אנחנו לא נדע איפה היהלום לעולם.
אז אני פירשתי את זה בקטע של דווקא המסע שהוא עבר עם הזה, כי לפני זה בדיוק דיבר איתו הקומר, על הקומר שהגיבור, ג'י אוקונור, שהוא היה מתאגרף פעם ורצח משהו בזירה, ודיבר על הקטע של השחרור שאתה בעצם מתוודא, ובעצם עושה את ה... זה כמו שאתה יודע, בא לוידוי בכנסייה, וזה דווקא הקטע שהוא לקח ורצה לאדם את ה... את החמלה הזאת של להתוודות בעצמו, וזה אני חושב שדווקא היה כן משהו שהוא עבר והיה יפה.
אוקיי.
זה דווקא אהבתי. זהו, וגם, אתה יודע, כל התעלומת חדר סגור הזה, דחסו לספר הזה, האדם החלול, שאני לא הכרתי, אבל זה תעלומה יפה, אתה יודע, כמו שאמרת, אבל זה נחמד, הקטע הזה של...
הוא עמד על הקרח.
כן. בספוילרים מותר להגיד, אתה אומר. כן, הסך הכל, אני נהניתי ממנו, אני אוהב את הסרטים האלה, באמת, זה אחלה סרט, וכן, אתה צודק, אין יותר מדי, אתה יודע, מצד שני, גלן קלוז, אתה יודע, תמיד אמרתי, הרי בסרטים האלה תמיד אתה אומר, מי שהוא אשם זה מי שהכי פחות נראה, נכון? אתה יודע, יש כזה, 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 ואיזה שלב, זה הפרורי דרינג, שאמרתי, רגע, אולי באמת...
לא, זה היה ברור שהיא, כאילו, לא ידעתי איך, לא היה לי שום...
היא הייתה כמה חשודה באיזשהו מקום.
כן.
כאילו, כולם היו חשודים, אבל היא הייתה נראית זה, ובסוף באמת היא, אז זה כזה. אבל מצד שני, היה איזה שלב שמעת עצמי, אולי, בדם שאני הכי פחות חושד בו, זה באמת הגיבור, אולי הוא באמת עשה את זה בזו עבודה, ואפילו בעצמו היה איזה שלב שהוא חשב שהוא רצח את
זה. כן, זה היה ברור. זה היה שקוף מדי.
כן, אז... כן, אבל סך הכל, באמת, באמת מעניין.
אתה חושב כמוני שהוא הטוב ביותר מבין השלוש? שלושה?
אני לא יודע, אני אתן חושב שהראשון היה...
אני אפילו לא זוכר, היה אחת תעלומה היוונית.
כן, והשני היה עם ההייטק.
באי.
עם ההייטק, עם ההייטקיסטים.
שהיה נורא.
עם, איך קוראים לו? מי שרק שם, נו? אדוארד נורטון. אדוארד נורטון.
אוקיי.
והראשון, שהוא היה, אני חושב, טוב.
היה בעצם עם הסכינים.
כן,
הראשון היה מסכינים.
כן, אני חושב שהוא היה דווקא טוב.
אני לא זוכר כמעט כלום.
אני גם לא זוכר, אני חושב שמאוד נהניתי ממנו, והוא היה כאילו משהו, הביא קצת טוויסט מרענן לז'אנר, אז אהבתי, אבל אני אוהב את הדמות הזה, בנוע בלנק עם המבטא המוזר שלו, והמבטים שלו, דניאל קרג הזה, הוא שחקן מצוין, באמת.
נראה מדהים.
ממש, ואני מאוד אוהב גם את הז'אנר וגם את המשחק שלו, והוא בכלל, ריין ג'ונסון אוהב תעלומות כאלה, בגלל זה את פוקר פייס ועושה את זה, הוא כאילו זה...
פוקר פייס הוא לא, הוא סדרה, הוא ביים פה פרק שם פרק, נכון?
אבל הוא היוצר, והוא גם ביים כמה פרקים, זה כאילו על שמו.
כן.
מה שהוא אוהב לעשות, כן. שבוע שעבר, ביום חמישי, שלפני שבוע וחצי, אני מקבל טלפון מחבר שלי שגר בחול, ועל הקו הבן שלו, הוא ברא אותו, ביחד עם הבן שלו, אביב, ואביב אומר לי, אורן, כבר יום חמישי, ולא יצא פרק, מה קורה?
וואו, נכון.
אמרתי לו, אני ממש מצטער, אני ממש עומס בעבודה, וזה עליי, אני צריך לערוך את הפרק, ולא הצפקתי, אני מבטיח לך שהיום אני משחרר אותו. ועוד יצאנו באותו יום, חזרתי ב-12 בלילה, גמרתי לערוך ושחררתי ב-1 בלילה, כי הבטחתי לאביב, ושלחתי לו הודעה, כזה אני מתנצל מראש, לפעמים יש עומס, אבל אני שמח שיש מאזינים אדוקים שמחכים ברמת היום שלא יצא הפרק, אז מודה לאביב.
זה גורם לזה שהפרקים שלנו לא יוצאים, הם יוצאים בממוצע כל שבועיים, אבל בעצם זה שבוע שלושה שבועות, שבוע שלושה שבועות. אבל מוצע כל שבועיים, תלוי מי עורך.
טוב, טוב, זהו.
הפרק הזה יצא מחר, כי אני ערכתי אותו. ואם יש לכם המלצות טובים. הרגע, מה אנחנו רואים בעוד שבועיים? שיט.
אתה יודע מה קורה עוד שבועיים?
מה קורה עוד שבועיים?
פרק 100.
באמת?
כן.
לא 99?
1-0-0.
אתה בטוח?
כן, כן,
היום זה 99. אנחנו פרק 99 היום?
כן.
מה אתה מדבר?
אי זוגים זה אצלך.
טוב, בסדר. חוגים, כאילו, מין ויוגה. נכון, פרק 100. כן. 98. סבבה, בסדר. יופי.
אבטר.
איזה בסה שאנחנו חוגים את 100 עם אבטר, משהו עם אש במים.
לא, ב-101 אבל נעשה את הסיכום השנתי הזה, בסדר.
נכון. נכון, נכון. כן, בסה, בסה, אנחנו רואים אבטר, תקשיב, אני רוצה להגיד משהו, אני אלך לראות כי אין לי ברירה, זה המקצוע שלי, ואני יושב שם עם ילדים בני 8 עד 13, והם יצרכו, ואני אקלל, אבל אם אני אראה עוד פעם אחת שחוטפים את הילדים ומבקשים ובני ערובה וזה, אני אומר לך, אני אצרח.
אתה יודע שהם התחילו מחיית כרטיסים כבר מראש, לאבטר, כמו שהם עושים בשנים האחרונות, ופעם כשהם התחילים מחיית כרטיסים, הייתי בטוח כבר קונה. ועכשיו זה אין שום דם. זה לא שיש לחץ על הקולנוע, והיום לפני לא יהיה. אז אני כבר לא, בטח לא מסרט כמו אבטר. אני לא קורא כדי מראש, זה לא סופרמן.
אבל אני חושב שאפילו פה במודיעין האולם יהיה מלא.
כן. טוב.
טוב, אז בעוד שבועיים אבטר, פרק 100. את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.